אות התשובה, פרק ו', בהוצאה של מרכז של ישיבות של ישיבת בני עקיבא אור עציון א' 1, שזה אומר שזה המשך הרעיונות שלמדנו באלף. הסעיף הזה עסוק ביחס בין בעלי תשובה לצדיקים. אומר הרב ואומר הרב שמצד המבט על הפעולה הפנימית, על מה, על הכוח הפנימי שמתגלה בבעל תשובה, בעל תשובה הוא יותר גדול מהצדיקים. זה נכון, גם כשצדיק עושה מעשה צדקות וגם כשהרשע עושה, גם כשבעל התשובה עושה מעשה של תשובה, בשניהם המעשה שלהם הוא מורכב, כמו כל מעשה שהוא מורכב. כמו שאמרנו, כל מעשה הוא מורכב מהצד הגלוי שבו, מהצד החיצוני שבו, מהתיקון המעשי שלו, מהצדדים שהם מופיעים בצורה שהם נוגעים לצרכים של הזמן והמקום, שהעולם החיצוני יש לו איזה שהם כללים, יש בו איזה שהם מגבלות, והם מחייבים ממילא פעולות מסוימות, כן? ואם אתה לא, אם אתה לא תתאים את עצמך גם לזמן ולמקום ולצרכים החיצוניים, אתה פוגע בעולם החיצוני. אתה פוגע בעולם החיצוני, ולכן העולם החיצוני הוא מחייב אותך להגיד בצורה מסוימת. אז זה מחייב אותך להגיד בצורה מסוימת. אז זה הפעולה החיצונית, הרבה דברים אנחנו עושים גם כשאנחנו לא כל כך חושבים, גם כשאנחנו לא כל כך רוצים אותם, גם כשאנחנו לא כל כך מזוהים אותם, אבל זה כפוי עלינו, אנחנו מחויבים, אנחנו יודעים את הדבר הזה. אדם נגיד לא רוצה לישון, אבל המצב החיצוני מחייב אותו לישון. האדם לא כל כך רוצה לאכול, אבל המצב החיצוני מחייב אותו לאכול. האדם, יש המון המון דברים שאנחנו עושים בגלל שהעולם יש בו כללים ואנחנו מחויבים אליו. אנחנו לא עושים את זה בגלל שאנחנו מזוהים עם הדבר, בגלל הרצון הפנימי שיש לנו עם הדבר, אלא אנחנו עושים את הדבר הזה מתוך שאנחנו מבינים שיש כללים למציאות החיצונית. זה צד אחד שיש בכל מעשה. אבל ודאי שהדבר העיקרי, שהבהמות, שער ההוויה היא באמת מה שהיא עושה, היא עושה רק מצד הצדדים החיצוניים. הדבר המייחד את הבן אדם, שכל פעולה חיצונית מלווה, או צריכה להיות מלווה, גם עם זה שאתה עושה את זה גם ללא הצורך החיצוני, גם כשאתה משוחרר מכל החשבונות החיצוניים, גם כשאתה לא מחויב לכל מיני דברים, אז אתה עושה את זה בגלל החפץ הפנימי, בגלל הרצון הפנימי, בגלל זה שאתה, שזה חלק מהעצמיות שלך, שזה חלק ממך, שאתה מאמין בדבר הזה, שאתה קשור לדבר הזה מצד עצמו. אז כל פעולה שאדם עושה, אז יש בה חלק שהאדם עושה את זה מצד הדחיפה החיצונית, ויש חלק שהאדם עושה מצד הצד הפנימי. ובוודאי שעיקר המעשה, ועיקר איך שאנחנו מכריעים את המעשה, זה לבחון את הדברים מצד כמה באמת אתה עושה את הדברים, לא מצד ש... זה הכללים וזה הכרח לעשות ככה, אלא מצד מה שאת, שבאמת יש לך חפץ פנימי ורצון פנימי לדבר הזה. אז זה הרב בא ואומר שכשאתה בודק את המעשה של הצדיק, כן, אז אם אתה בודק אותו מבחינה חיצונית, אין ספק שהמעשה החיצוני של הצדיק הוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר מתאים למציאות מאשר המעשים החיצוניים אפילו של בעל התשובה. כן? כי הצדיק שהוא פועל במציאות, הוא פועל במציאות והוא עושה, הוא פועל במציאות בצורה מדויקת, כפי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה המציאות. בעל התשובה, הוא הרס את המציאות החיצונית, הוא חטא למציאות, כן, נגיד הוא אכל יותר מדי, ועכשיו הוא רוצה לעשות תיקון. אז הכל, התיקון החיצוני של בעל התשובה, הוא תמיד מעשה שהוא לא, הוא לא יהיה כל כך טוב כמו המעשה של הצדיק. כי כיוון שאתה הרסת, אז אתה כבר, כמו שאומר הרמב״ם, היסוד של תשובה, איך אתה עושה תשובה? בתשובה אתה לא יכול, אז חטאת? אז אתה מחליט, אני עכשיו נהיה צדיק. ברמה החיצונית, אין דבר כזה. אתה לא יכול לחזור לדרך האמצע, נאמר. נאמר, אם נאמר, שהדרך המתוקנת לעשות דברים, זה לעשות דברים שהם בדרך האמצע, שהם מדויקים, שיש בהם גם מהצד הזה, גם מהצד הזה, כמו שהרמב"ם מסביר את היסודות של לעבוד את השם בדרך האמצע. בעל התשובה הוא לא יכול ללכת בדרך האמצע. כן? אם יש לך דרך, אתה שמרת על היושר, שמרת על הקו הישר, אז אתה ממשיך בצורה ישרה. אם אתה שברת, כל פעם כשאתה תרצה לתקן, אז אתה תצטרך לעקם את זה לצד השני. אתה תעשה דברים שגם כשאתה עושה את התשובה, המעשה החיצוני הוא לא יהיה מדויק. הוא יהיה קיצוני. הוא יהיה איזשהו דבר שהוא, כמו שהרב מסביר את זה, זה יהיה דומה לתרופה, אדם חולה. אז אם אתה בריא, אתה אוכל כמו שצריך, אתה אוכל מאכל של בריאים, פיקס. כן, אז האוכל זה כמו המן, שהוא נבלע באיברים, וכל איבר מקבל בדיוק את האוכל שהוא צריך, והכל בריא, והכל שלם, ואין מזה מחלות. ברגע שאתה נהיית חולה, אתה צריך לקחת תרופות. התרופות הן מרות. התרופות הן תמיד מועילות למחלה ומזיקות למשהו אחר. אין תרופה שהיא פיקס. כן, כל תרופה היא יחסית למצב של המחלה, אין ברירה, אתה מקבל את התרופה, אז נותנים לך את זה, אבל יש לך איזושהי מחלה, אתה יש לך גידול, שמים לך כימותרפיה, זה מצד אחד עובד על הגידול, מצד שני זה הורס דברים אחרים. ותמיד, תמיד, אחרי שאתה תעשה תשובה חיצונית, או תצטרך לעשות הרבה הרבה פעולות עד שתחזור לטבע ולאיזון ולדבר המדויק. כלומר, יש משהו שאין, שהמהלך התשובה הוא מהלך שמבחינה חיצונית אתה הרסת את החיים, אז גם כשאתה חוזר לחיים, אתה מתרחק מהחיים, אתה עושה את הדברים בצורה לא טבעית, לא בצורה מדויקת, מבחינה חיצונית בעל התשובה הוא צולע, כן? הוא לא מדויק. זה היתרון שיש על הצדיק, על בעל התשובה. אז זה אומר הרב, אז צריך כאילו להבין, גם אני אגיד לכם עוד נקודה, שבאמת שואלים האחרונים, למה בכלל צריך לכתוב בתורה מצוות תשובה? הזכרנו את השאלה הזאת. למה בכלל צריך לכתוב מצוות תשובה? זה שאתה חטאת אתמול, זה אומר שהיום אתה יכול לעשות עבירות? ברור, אתמול עשית חטא. היום אתה צריך לקיים מצוות, אין לך יותר בגלל שאתמול עשית חטא. אז גם אם לא היה מצוות תשובה, היית צריך לעזוב את החטאים שלך אתמול, ומהיום ועלה להיות צדיק. בשביל מה התורה צריכה לצוות אותך על מצוות התשובה? אז הסבירו חלק מהאחרונים, הציווי על מצוות התשובה, זה אומרים לך, כיוון שאתה אתמול חטאת, היום אתה צריך לקחת תרופות. כלומר, היום אתה צריך להתנהג לא בצורה כאילו אתה צדיק. אתה לא יכול להתעלם מהדבר הזה שאתמול אתה חטאת. אתה יש לך אתמול, יש לך רעל בגוף, יש לך גידול בגוף. אתה לא יכול לבוא לו, כי טוב, היום אני כבר, אני מתעלם ממה שהיה אתמול, כן? ומהיום אני צדיק. זה לא ככה. בעל תשובה אין לו ברירה. הוא חייב מזון אחר מאשר צדיק. והמזון האחר הזה הוא תמיד מזון שהוא תמיד דפוק יותר. הוא כאילו פחות מדויק, פחות טוב. זה מה שהרב אומר בחלק השני של המשפט הזה. התשובה החיצונית תלויה במעשים. כן, זה תלוי בתיקון של מה זה המעשים. הכוונה היא תלויה במה שצריך מבחינת הזמן והמקום. ואם קלקלת משהו חיצונית, אתה צריך לתקן חיצונית. כן, אם אתה ביזית מישהו, אתה צריך מעשית ללכת ולפייס אותו ולרצות אותו, ותמיד עוד יישאר לו איזושהי שריטה, וזה לא יהיה פשוט עד שזה יגיע להיות נקי לגמרי. כן, לנקות את הלכלוך, זה לא כמו חדש. כן, זה מה שהוא אומר. עולה של תשובה כשהיא לעצמה אינה משובחת. זה לא דבר משובח המעשים האלה. זה תרופות מרות. אלא שצריכה, כמו רפואה. יחסית למצב, אין לך רע במרע, זה הרע במיעוטו כאילו. זה כשאתה מסתכל על התיקון החיצוני. אבל, מתחיל הרב בפסקה הזאת, כשאתה מסתכל על המעשה מבחינה פנימית, כשהצדיק עשה את המצווה, אז הצדיק כשהוא עושה את המצווה, למה הוא עושה את המצווה? הוא, עד כמה הוא עשה את המצווה עם רצון פנימי? עד כמה הוא עושה את המצווה מתוך חופש? עד כמה הוא עושה את המצווה מתוך התרכזות בצד הפנימי? לא. כלומר, הוא עושה, אבל במידה מאוד מוגבלת. כי הצדיק הוא, כיוון שהוא גם עושה טוב מבחינה חיצונית, אז קודם כל, אנחנו באים להשוות עכשיו את הבעל תשובה ואת הצדיק. הבעל תשובה, כשהוא עושה תשובה, אז עיקר התיקון שלו, זה לא התיקון המעשי. אלא, כי בצד המעשי, גם נקודת התשובה, אנחנו יודעים, זה הרב בהרבה פסקאות כותב לנו. מעשה התשובה הוא בסוף בא לידי ביטוי גם בעולם המעשה. אבל עיקרה של התשובה זה כשהאדם מחליט לעשות תשובה. כשהאדם רוצה לעשות טוב. כשהאדם מתחרט על השבר שהוא עשה. כשהאדם לא יכול לסבול את השבר שהוא עשה. כשהאדם לא רוצה להיות במקום שהוא שבר, במקום החיצוני שהוא שבר. אז המעשה של התשובה, עיקרה מתחיל בלי קשר עוד לתיקון המעשי. עיקר התיקון של התשובה הוא מתחיל קודם כל מזה שהאדם משנה את היחס שלו לחיים. הוא אומר, וואי, מה שהחיה אותי זה התענוג הדפוק הזה שהיה לי. לא רוצה חיים כאלה של תענוג. מה זאת אומרת? הוא אמר, החוויה הקיומית שלי הייתה זה שמה החיה אותי? הכיף של העבירה. ועכשיו הוא אומר, לא, זה בכלל לא כיף לי. הכיף שלי זה משהו אחר. זה משהו יותר נקי, משהו יותר פנימי, משהו זה. כלומר, זה קודם כל מבחינת ההתרכזות של הבן אדם, יש כאילו במהלך של התשובה חלק כזה שהאדם הוא עסוק בתיקון הפנימי של עצמו. הוא דווקא בעולם החיצוני, הוא אומר, אין לי מה לעשות, אני הרסתי. בסדר, אחרי כן אנחנו נגיד לו, לא, יש לך גם משהו לעשות. גם מבחינה חיצונית יש לך משהו לעשות זה. אבל זה לא מתחיל, התשובה לא מתחילה מהתיקון המעשי. כן, לא מתחילים לאדם, אומרים לו, תרוץ, יאללה, תיקח תרופות. התשובה מתחילה מהדבר הזה שקודם כל אומרים לבן אדם, תרצה משהו אחר. אל תרצה שחוויות החיים שלך יהיו במקום שאתה שברת. שחוויות החיים שלך צריכות להיות במקום אחר. מהו המקום האחר? זה מקום פנימי יותר. אל תהיה נעול על זה שהדמיונות שהיה לך עם החושים והקשר שהיה לך כשעשית את העבירה, זה מה שמחיה אותך. אתה צריך לבנות בתוכך שמה שנחשב בעיניך תענוג, מה שנחשב בעיניך דבר שמחיה אותך, זה דווקא לא הדברים החיצוניים שהם יחיו אותך. החטא, החטא הוא תמיד חיצוני. כן, החטא הוא ליהנות מאיזשהו דבר לא נצחי. ליהנות מהכאן ועכשיו. ליהנות ממשהו שהוא לא שלך, שהוא בא מאחרים, כמו שאנחנו אמרנו. ליהנות מהמחשבה עצמית ולא מזה שאתה חלק מכבוד השם או משהו כזה. כלומר, תמיד החטא הוא לחשוב שהחיים נמצאים לא בדבר הפנימי, לא בדבר העצמי, לא בדבר האלוקי. זה שלושת היסודות של החטא. הם שלושת היסודות של החטאים, הקנאה, התאווה והכבוד. הקנאה זה עיבוד ההבנה שכל החיות מתחילה מהאלוקות. הכבוד זה עיבוד ההבנה שהחיים צריכים להיות עצמאיים ואתה מתחיל להיות תלוי בדברים חיצוניים. זה עיבוד העצמיות. והתאווה זה עיבוד הפנימיות. זה לחשוב שהחיים שלך תלויים בדברים חיצוניים ולא בעולם הפנימי. כן, אז תמיד החטא הוא השכחה של הנצח, השכחה של הדברים האמיתיים האלה שאנחנו נזכרנו עכשיו, כן? הפנים, העצמי, האלוקי. כן, ככה היינו מגדירים את במה אנחנו צריכים לאחז. החטא הוא כשאתה איבדת את זה שזה טעם החיים שלך וחשבת שהחיים נמצאים ברובדים אחרים. החיים נמצאים בהתרחקות מהאלוקות, בך. החיים נמצאים בחברה, במה שאתה נחשב. החיים נמצאים בתאוות, בדברים החיצוניים. והתשובה היא מחייבת אותך לשנות את את התפיסות שלך, את חוויות החיים שלך, את הרצון הפנימי שלך, איפה אתה שייך. אז בעל התשובה הוא עסוק בדבר הזה. אבל הצדיק הוא עסוק בלקיים את המצווה ברמח ושסע איברים שלו. הוא עסוק בבניין העולם הזה, כן, כן, בעולם, איך להופיע את האור האלוקי בזמן ובמקום. אז קודם כל כמותית, כביכול, אומר הרב, ככה אנחנו מסבירים לדברי הרב. קודם כל, כמותית, בעל התשובה, יש לו התמקדות בפנים, כיוון שהוא שבר את החוץ. כיוון שהחוץ שלו הוא דפוק, אז הוא לא יכול להאחז בחיים החיצוניים. הוא חייב להאחז במשהו שהוא מנותק כביכול מהחיים החיצוניים, שמבחינתו הם חיים רקובים, הם חיים לא טובים. הוא צריך לברוח מזה שהחיים שייכים לרובדים החיצוניים, אז הוא חייב לבנות את החפץ הפנימי שלו, את העולם הפנימי שלו. לעומת הצדיק, שהוא מוצלח גם בעולם החיצוני, הוא לא כישלון בעולם החיצוני, אז אם הוא מוצלח בעולם החיצוני, אז העולם הפנימי שבו הוא פחות, הוא מתמקד בו. כן? כאילו, כך אדם שהוא מאוד מוצלח, כך אדם שהוא כישלון, האדם שהוא כישלון חיצונית, ואם בכל אופן אתה רואה אותו שמח, אתה מבין שיש לו כוח מאוד פנימי. אתה מבין, כנראה יש לו איזה משהו שהוא לא תלוי בדברים החיצוניים. האדם המוצלח חיצונית, שהוא שמח, ממה הוא שמח? כי הוא באמת, למה לא? גם אני הייתי שמח אם הייתי כאילו במצב שלו. כאילו זה. הוא לא מתגלה כל כך הכוח הפנימי של האדם המוצלח חיצונית. כן? הוא נאחז בעולם החיצוני שהוא מוצלח. אז ממילא הוא לא צריך כל כך לגלות את העולם הפנימי שלו, את החפץ הפנימי שלו. אבל האדם שהוא כישלון מבחינה חיצונית, והוא בכל אופן הוא נאחז בחיים, כן? אז הוא חייב. זו התנועה של בעל התשובה. בעל התשובה הוא חייב להתאברן מהעולם החיצוני ולהאחז בזה ש... אבל אני רוצה לעשות טוב, אבל אני שייך אל הטוב. וכל העולם החיצוני שאני הייתי שם, זה לא שלי. אני מתנתק מהדבר הזה. זה תנועה כזאת. זה תנועה כזאת של התנתקות מהקשר לדברים החיצוניים. וחדירה פנימה יותר. זה, 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 זה עיקר העבודה של התשובה. אז ממילא אומר הרב, מבחינת הטבת החפץ הפנימי, התשובה יש בה משהו שהיא מתגברת על המידה של מה שבדרך כלל כל מעשה יש בו כמות פנימית. כלומר, גם הצדיק יש בו, בכל מעשה חיצוני יש גם משהו פנימי. כיוון שהוא צדיק, אז ודאי הוא גם שייך לעולם הפנימי, והוא גם שייך לעולם החיצוני. אבל זה במידה, זה מוגבל, זה באיזושהי מידה, זה משהו פנימי שמופיע בהרבה עולם חיצוני, והכמות של החיצוני לא פחותה מאשר הכמות של הפנימי. יש מידה מוגבלת כמה הצדיק יכול להופיע את הפנים. אבל בעל תשובה, הוא מופיע את הפנים מעבר למידה. זה מה שכתוב במשפט הראשון. יש תשובה נפשית פנימית, הטבת החפץ הפנימי, ובגדר תשובה היא עולה למעלה מהמידה. כן, זה לא, זה מעבר למידה המוגבלת שיש לצדיק בכל מעשה גם משהו פנימי. למה זה מעבר למידה? כי הוא חייב כאילו שזה יהיה מעבר למידה. כי אין לו מה להאחז בעולם החיצוני, וכל מה שנשאר לו זה רק זה, עם כל מה שאני דפוק מבחינה חיצונית, אבל אני בכל אופן שייך לטוב. אני בכל אופן רוצה לעשות טוב. אני בכל אופן רוצה להיות אדם מתוקן. אני נגיד, איך אני אתן לכם דוגמה לדבר הזה, כן. נגיד ביחסים בבני אדם. נקח איש ואישה. כן, איש ואישה צריך שיהיה שלום בית. כן, צריך שהם יחיו בסדר, בשלום. אז כל עוד שיש שלום בית, אז זה בסדר, הכל בסדר. עומדים בציפיות, הכל נחמד, מהירי פנים, נחמד מאוד. מה קורה כשהאיש ואישה רבים, והם יורים אחד על השני, ופוגעים אחד בשני זה, ואז בשלב מסוים הם תופסים אחד את השני, כן, ותופסים את עצמם, אומרים לעצמם, וואי, מה קורה איתנו? הרי אנחנו, כשהתחתנו, אנחנו כל כך אהבנו אחד את השני, כן? ואיך הגענו לדבר הזה שאנחנו מתנהגים כמו, לא יודע, כאנשים זרים, זה, מאיפה הגענו לדבר הזה? ואז דווקא המריבה שיש ביניהם, היא מעוררת להם את הגעגוע לאיזושהי נקודה פנימית שהם מכירים או שיש להם, או זה שהם אומרים, אבל זה לא אנחנו, המריבות זה לא אנחנו, זה משהו ששתלט עלינו, זה משהו חיצוני, זה לא רצינו את הדבר הזה, אנחנו כל כך הרי רוצים להיות טובים או משהו כזה, ולהיות אהובים, ולרצות אחד את השני, משהו כזה, אז יש משהו שהמשבר הוא מעורר עוד פעם את הנקודה הכי, את החפץ הכי פנימי, את החפץ הכי, כאילו שאנחנו רוצים אחד את השני כזה. אז זה מה שהוא אומר ככה, זה למעלה מעמידה. וזה מה שהוא ממשיך הרב. שהרצון אל הטוב, כן, איפה יש, כן, מאיפה יש לאדם את התעוזה ואת הכוח ואת המנוע פתאום להופיע איזושהי נקודת טוב כזאת. כן. הוא התבהם, הוא נהיה דפוק, וכל האישיות שלו היא נהייתה חלק מהחטא הזה. כן. מאיפה פתאום האדם כשהוא עושה תשובה, הוא מוצא בתוכו איזה משהו פנימי שהוא יכול לחזור אליו, או שהוא יכול לתת לו כוח, הוא יכול לאחז בו, ושזה יהיה, ולגלות את נקודת הטוב שבו מעבר למידה. שהרצון אל הטוב, אומר הרב, היה מונח בלב בתחילה קודם החטא. כלומר, לפני שהוא צדיק, לפני שהוא בעל תשובה, כן? הצדיק הוא כבר, איך זה בא לידי ביטוי? כשהוא צדיק אנחנו אומרים, הוא לא רק עסוק בעולם, בהופעת הטוב הפנימי, הוא עסוק גם באיך החיים, ואיך להופיע את הטוב בזמן ובמקום, ואיך זה ייראה, ואיך זה, הוא אומר זה. אבל גם הצדיק וגם בעל התשובה, עוד לפני שהם כאילו הופיעו את החיות שבהם, הם שייכים, כן? הם שייכים לדבר הזה שאני אדם ששייך אל הטוב. אני אדם שהאלוקים ברא את האדם ישר, האלוקים ברא את האדם עם מידת הטוב הזאת, עם הרצון להיטיב או משהו כזה. ואז כשהוא מתחיל לקבוע בחיים, אז הטוב מתחיל להתעמם. אצל הצדיק הטוב קצת נבלע בהצלחה שלו, ואצל בעל התשובה הטוב נבלע בכישלון שלו. ואז אצל הצדיק הבליעה של הטוב בהצלחה שלו היא נשארת ככה. תמיד נשאר ש... כן, זה נבלע קצת בהצלחה שלו, בהצלחה שהיא גם קצת חיצונית. ואצל בעל התשובה, כשהוא מחליט שהכישלון לא שלו, שהוא לא יכול לסבול את עצמו עם כישלון, כן, ושהוא לא רוצה לייחס את עצמו לכישלון, אז מתעורר הטוב, אז הכישלון בורח, ואז נשאר רק הנקודה הטוב, כאילו כבר, אז צף, כאילו מתגבר הטוב, כן, בלי שיש משהו שיבליע את הצד הפנימי הזה. ומשום מה גם מצד הפנימיות, בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים.
מה זה אבל שהרצון אל הטוב המונח בלב תחילה כל יום אחרת? זה הסבר למשפט הזה
לפני זה כאילו? לא. זה כמו שהסברתי, זה בא להסביר מאיפה פתאום אתה אומר את הדבר הזה שהאדם הזה יכול לגלות איזשהו כוח פנימי. אז הוא אומר, כי זה הבסיס של כל בן אדם שיש בו בהתחלה את הכוח הפנימי הזה. כן? עכשיו יש עוד הסברה לדברים של מה שהרב אומר שגדולים מצד הפנימיות בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. מה שאני אומר זה דברים שהם נכונים. אני חושב שהפירוש של מה שהרב מתכוון זה מה שהסברנו. מה שעכשיו אני הולך להסביר זה מתאים למה שאומר הרב. אני לא יודע אם זה חייבים להסביר את זה פה בדברים האלה של הרב, אבל כיוון שזה גם קשור קצת לפרשת שבוע, אז נגיד את הדבר הזה. כן, אחד מה... אחד מהשאלות הגדולות זה איך להבין, איך להתייחס ליצר הרע. כן, אנחנו למדנו בפרשת שבוע, דברי תורה כנגד יצר הרע. איך להתייחס ליצר הרע? יש כל מיני דגמים, כל מיני התבוננויות איך להסתכל על יצר הרע. זה הדגם הרגיל, המוסרי, הנפוץ, שיש לאדם את הנפש האלוקית, ויש לאדם את הנפש הבהמית, המבנה הנכון הוא שהנפש האלוקית היא תנהיג את הבן אדם, וממנה בא היצר הטוב, ויש לנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אתגר שהנפש האלוקית היא זו שבסופו של דבר גם תתגלה, אז בשביל מה צריך את הנפש הבהמית? הנפש הבהמית זה רק פשוט מאוד, זה החומר שהצורה בו תתגלה, זה רק כלי העשייה, כן? כדי להופיע את האידאה האלוקית, את הנפש האלוקית, צריך בפועל כלים, כן, לגלות את הנפש האלוקית גם בעולם המצומצם שלנו, בעולם שלנו, כן? והיצר הרע הוא נמצא, הוא צמוד לחומר, הוא צמוד לנפש הבהמית. ומה זה יצר הרע? כשיצר הרע מתגבר, זה שהאדם נותן נוכחות לחומר בלי הרוח, וכן, והוא בעצם הופך את הקערה על פיה, במקום שהנפש הבהמית תשמש את הנפש האלוקית, הנפש האלוקית משמשת את הנפש הבהמית. זה הדגם הרגיל, המוסרי, זה הסברה הקלאסית של יצר הטוב, יצר הרע. גם המהר"ל מדבר שתמיד הרע קשור אל החומר, אל ההיעדר. זה הדבר הקלאסי. אבל יש הסברות אחרות, כן, בחסידות יש את זה הרבה, אז איזה תורה חסידית, אפשר להביא את זה, נאמר, אפשר להביא את זה על בסיס, נגיד, הנועם מלימלך בצייטל הקטן, כן, מה שהוא כותב בפתקה הקטנה שלו. אבל אחרי כן כתבו את זה בצורה יותר רחבה, שבעצם צריכים להבין, ההדרכה שאומר שם הנועם מלימלך זה שאנחנו בחיים נפגשים הרבה פעמים עם הנאות, בדרך כלל אנחנו פוגשים את הנאות שלנו בעולם החושים, כן, במילי דרשות. החמדות והנאות שלנו, אנחנו בדרך כלל פוגשים אותן בעולם החול, בעולם שהוא קרוב אלינו, כן? וההדרכה שהוא אומר זה שהאדם, כל פעם כשהוא נהנה משהו בעולם הזה, הוא מיד יגיד לעצמו, רגע, וואו, וואו, איזה הנאה. ההנאה מעין זאת, היא הרבה יותר גדולה תהיה, אם זה יהיה הנאה של, אני יודע מה, להידבק בהשם, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, זה הנאה פי מאה מההנאה הזאת, והאדם כאילו יעשה העתקה כזאת. שמתוך, אם בעולם הזה יש לי כזו הנאה, כן? אז אני משתמש בהנאה הזאת כדי להתחיל לדמיין את ההנאה שיש לי, כן, את השעשוע שיהיה לי כשאני אשתעשע עם הקדוש ברוך הוא, כן, כשאנחנו נהיה דבוקים בקדוש ברוך הוא. זה הדרכה שלנו. בעצם מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים כזה דבר, שבעצם בעומק העומקים, עצם הדבר הזה שהאדם נהנה, זה דבר מאוד מאוד גבוה יכול להיות. כן? כשאתה שואל את עצמך, ההופעה האלוקית, האור האלוקי, האם האור האלוקי הופיע בצורה של הנאות, של שעשוע, של תענוג? כן? או שלא, מה פתאום? האור האלוקי הוא מופיע בצורה של עבודה, של עמל. כן, אז בהרבה פסקאות אנחנו בחסידות רואים את זה הרבה, וגם הרב, באורות הקודש יש הרבה פסקאות, שהרב מדבר על הדבר הזה, שבעומק ההופעה השלמה יותר היא ההופעה כשהדברים הם מופיעים בצורה של תענוג, בצורה של הנאה, בצורה של שעשוע, כן, לא בצורה של עבודה. כל עבודה יש בה משהו שזה קצת פוגע בשלמות, כן? ועובדה, העולם הבא הוא עולם של תענוגות, של תענוג, כן? והעולם הזה הוא עולם של עבודה, ככה התחיל הרמח"ל. העולם הזה הוא עולם של עבודה, והעולם הבא זה עולם של תענוג. אבל מה? בעולם הזה אתה פוגש את התענוג, כן? את התענוג איפה שלא צריך להתענג, כן, ובעולם הבא זה יהיה תענוג עליון. אבל באופן עמוק, ההנאה זה הצורה העליונה איך להיפגש עם השלמות האלוקית. עכשיו אפשר בעצם להגיד שהסדר הוא, כיוון שהתענוג, העונג, ההנאה, זה דבר שהוא המקור שלו, השור שלו הוא כל כך עליון, אז קשה מאוד להיפגש עם זה. מה עושה לנו הקדוש ברוך הוא? עושה לנו הקדוש ברוך הוא מצמצם את האידאה הזאת של ההנאה, של הופעת השלמות בצורה של תענוג, הוא מצמצם את זה שנוכל להיפגש עם זה בכלים המצומצמים שלנו, של החושים, של העולם הזה. כן? זה לחושים של העולם הזה. והמפגש הזה בוודאי הוא לא נועד כדי שתהנה הנאה נמוכה, אלא כדי שאתה תיפגש עם הכוח הזה, עם הרצון הזה של התענוג, ואז תבין שאתה צריך לבנות את החיבור שלך לדברים האמתיים בצורה של תענוג, בצורה של חפץ פנימי, בצורה של רצון עליון, כן? ולא בצורה של מחויבות או משהו כזה. וככה אפשר להתבונן בעצם על היחס. עכשיו, זה ככה אפשר להסביר. עכשיו נלך עוד צעד. מה זה בעצם יצר הרע? בכל יצר הרע, כן, אתה שואל את עצמך, הצדיק הוא חי בעולם הזה. אבל כמה הוא רוצה ליהנות? כן? החשק שלו, והנאות שלו, וחשקת בה, כן? זה דבר צורה נגיד יצרה, כן? אתה פוגש את שטיפת תואר, אתה שם לב שיש את שטיפת תואר, אתה חושק בה, אתה רוצה בה, זה... הצדיק אין את הדבר הזה, הצדיק מראש, הוא לוקח מרחק, הוא ניזר, הוא לא נותן דרור לחשק שלו, להנאות שלו, משהו כזה, הוא לא מכיר עד הסוף את זה. בעולם הרוח, קשה מאוד בעולם הזה להיפגש עם עולם רוח שהוא בצורה של שעשוי, בצורה של תענוג. עולם הרוח פה בעולם הזה הוא בצורה של עבודה, כן? את החלק של ההנאה, את החלק של השעשוע, אתה פוגש רק במילה דשטוטה, כן? כן? ואדם שחוטא, אז החטא הוא בלבוש החיצוני שלו, הוא דפוק, בלבוש החיצוני שלו הוא הורס את העולם, אבל הרצון שטמון ביצר הרעה, הוא בעומק דבר חיובי, בעומק הוא בא ממקור טוב, הוא בא מנקודה עליונה. אז בעצם הצדיק, כשהוא עובד את השם, אין לו את נקודת העומק הזאת שמופיעה בצורה של החמדה לחיים, החמדה והשייכות והחיבור לדברים, כן? הוא צולר, כן? הוא כאילו רחוק מהחיים, הוא לא מחובר עד הסוף, כן? הוא עושה את הדברים, בסדר, מעולה, הוא צדיק, הוא צדיק, אבל יש משהו שהחטא, האדם שהוא כאילו, למה האדם חוטא? יש משהו שהאדם חוטא, כמו שאתמול הסברנו, כי יש איזושהי נקודת אמת, שהחיים צריכים ממש לגרוע בנו, להתחבר אלינו, הם צריכים להיות שעשוע שלנו, ולעשות את הדבר הזה שהמצוות והתורה תהיה חמידות שלנו, כן, יש לשון כזאת בזוהר, מישהו שחומד את התורה, כן? אתה לא חומד את העולם הזה, אתה חומד את התורה, כן? זה משהו מדרגה עליונה כזאת. אז, אבל להיות במצב הזה, כן? זה צריך להיות באמת אדם ענקי, כן? ועד שאנחנו נהיים ענקיים כאלה, אנחנו מצד אחד רוצים את החיבור הזה, אבל אנחנו לא יכולים למצוא אותו בתורה. אז זה מעצבן אותנו התורה, אז אנחנו בורחים מהבית מדרש, אנחנו בורחים מהתורה, ואנחנו מחפשים את ההנאה באיזשהו מקום, ואנחנו עושים אותה בצורה נמוכה, זה החטא. עכשיו כשאתה חוזר בתשובה, אז יש משהו, החפץ הפנימי הזה, כן? הדבר, הרצון הטוב שהיה מונח בלב בתחילה קודם החטא, מהו הרצון הטוב שהיה מונח בלב בתחילה קודם החטא? למה האדם עושה את החטא? יש לו רצון טוב להיות, לגוע בחיים, לגוע בשלמות, לגוע בשעשוע, לגוע בחמדה. אז יש, עכשיו, התשובה היא לעשות את מלאכת הברירה, הבוירר, מלאכת בורר של שבת. לקחת את הנקודה המאוד מאוד אמיתית שיש ברצון לטוב שהוא המנוע גם לחטא, שהוא קודם לחטא, לזרוק את הלבוש הדפוק הזה של החטא, ולקחת את הרצון הזה ולחפש ולהתחיל להיות שם עליו של אלוקים, להיות, לחפש את הצימאון הזה לחיבור באלוקות, במצוות, בתורה וכל מיני דברים כאלה. כלומר, מידת הצימאון של בעל התשובה היא יותר גדולה מהצימאון של הצדיק. ובזה גדולים בעלי תשובה מצדיקים גמורים. כלומר, זה מה שכאן מסביר הרב. כלומר, זה באמת בנוי בדבר הזה. זה לא הכוונה, בזמן הראשון הסברתי, שהרצון על הטוב, הרצון על הטוב הוא מונח קודם החטא, הוא גם מונח קודם המצווה. הרצון על הטוב הוא הנקודה הראשונית של כל אדם. כן? הנקודה הראשונית של כל אדם, שאצל הצדיק זה מתעמעם כשהוא עושה את המצווה, כי אחרי הכל המצווה הוא מפויס בהצלחה של המצווה, והמצווה יש בה דברים חיצוניים, ואצל, ואצל החוטא זה בהתחלה נבלה לגמרי, ואחרי כן צף יותר חזק מאשר אצל הצדיק. עכשיו אנחנו מסבירים, לא, זה הרצון אל הטוב היה מונח בלב בתחילה קודם אחרי, דווקא שמתעורר אצלך הרצון לעשות חטא, יש לך איזשהו רצון לטוב שאין לצדיק. צדיק ויתר על הטוב הזה. צדיק אמר, אני בעולם של עבודה. כן? הוא ויתר כאילו על, על הרצון לגוע עד הסוף בחיים. הוא אומר, לא, אני בחור ישיבה, אני זה, אני לא נוגע בחיים, אני זה, אני זה. הוא מסתפק במועט מבחינת הרצון לא לגוע בטוב. והדווקא זה שרוצה לחתור, היה לו רצון טוב. זה התחיל כאילו מעומק טוב. רק אחרי כן דואי, זה היה טרגדיה, איך, הוא, איך, איך, איך זה הופיע את הדבר הזה. כשהוא עושה תשובה, הוא כאילו גואל את הנקודה הפנימית הזאת, ואיתה הוא השתמש כצימאון לכל חי.
אבל לא מתייחס בו שנכנס במילים,
בתחביר. מה, לא הבנת?
זה היה קטוע, אתה יודע, הוא משום אחי, זה נשמע בגלל שהרצון אל הטוב היה מונח. בגלל זה התשובה
הזאת. כן, כי אני מסביר, כי הרצון אל הטוב של מי שחוטא הוא רצון יותר עמוק ויותר גדול מאשר של הצדיק.
זה לפי הסבר השני.
לפי הסבר השני.
לפי הסבר הראשון.
לפי הסבר הראשון, אני רק מסביר. שכיוון שאצל הצדיק אין את ההתעוררות עוד פעם של הרצון הטוב הראשון, אצל בעל התשובה יש את המנוע עוד פעם לחזור לנקודה הראשונית. כן? המיאוס של הצדדים החיצוניים גורם לזה שזה, אתה עוד פעם רוצה לחזור לנקודה הראשונית הזאת שהיא הייתה גם אצל הצדיק וגם אצל הרשע. כן? טוב. אז זה זה מה שהמשפטים האלה, זה מה שהפסקה הזאת בחלק הראשון שלה, זה מה שלמדנו ממנה. אנחנו צריכים להשלים אבל את מה שאומר הרב בחצי השני. אנחנו קוראים אז עוד פעם. יש תשובה נפשית פנימית, הטבעת החפץ הפנימי ובגדר תשובה היא עולה למעלה מעמידה. שהרצון אל הטוב היה מונח בלב בתחילה קודם החטא ומשום אחי מצד הפנימיות בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. התשובה החיצונית, תלייה ומעשים. עולה של תשובה כשהיא לעצמה אינה משובחת, אלא שצריכה כמו רפואה. כן? על כן, כאן, מכאן אנחנו עוד לא הסברנו, על כן, אף על פי שהיא עושה חיסרון, מכל מקום המעלה הגדולה היא מהחיסרון. ומה שמחסר האחד ישלים השני. מה הוא מתכוון לדבר? למרות שהמעשים החיצוניים של בעל התשובה הם כמו התרופה המרה, וזה גם דופק חלק מהחיים, וזה אוכל שלא מתאים לחלק מהחיים, וגם המעשים שבעל התשובה עושה לפעמים, זה גורם לו פחדים. אם בעל התשובה, נגיד, חיצוני צריך לחשוב על, על עירת העונש, זה גורם לו פחדים. או אם בעל התשובה צריך, אני יודע מה, לעשות צומות, כן? זה גורם לו להתייחס לא נכון אל ה, אל ה, הוא לא יודע לחבר בין, בין חומר לרוח. או אם בעל התשובה צריך, אני יודע מה, להתרחק מנשים וכמה נשים, לא, כמה שנים לא להתחתן, כן, אני יודע מה, או לא, זה, זה גורם לו להתרחק מישובו של עולם. אמרו, כן, המעשים החיצוניים של בעל התשובה, זה כמו תרופה, ואתה, יש הפסד בדבר הזה, אבל אומר הרב, אבל הרווח שנולד לך, שכתוצאה מההתנתקות מהעולם החיצוני, או מהדברים החיצוניים, בונים בתוכך את החפץ הפנימי, אז הרווח הוא יותר גדול מההפסד. כלומר, מה שנבנה לך בפנים, הוא שווה את ההפסדים שאתה מפסיד, שאתה מפסיד כלפי חוץ, ובסופו של דבר, הבניין הפנימי, הוא בסופו של דבר יחזיר אותך ויהיה הכל טוב. כן, בסופו של תהליך, אתה נרוויח מהדבר הזה. אז שווה לעשות את הדרך, אפילו שהיא דרך שאתה קצת עקומה כזאת, כן? אבל זו דרך עקומה שהיא רק בחוץ היא עקומה, ובפנים היא הולכת ומגבירה בך את הפנימיות שבך, היא הולכת מעצימה את, את הצד הפנימי שבך, וזה הולך ונהיה טוב. אומר הרב, כל זה נכון לגבי תשובת היחיד, אבל בציבור, בציבור אין זה שייך. כי מי ישלים? על כן יש כוח בתשובה הפנימית של הציבור לגמור הכל. מה אומר הרב כאן חידוש נוסף. שכל זה נכון, המבנה הזה, מערכת היחסים הזאת בין הפנים לבין החוץ, כשאתה מסתכל על היחיד שעושה תשובה. אבל כשאתה בא לעשות תשובה, כשאתה בא לתת הדרכות לתשובה לציבור, כן? הציבור צריך לחזור בתשובה. הציבור זה הכוונה חברה, או הציבור זה האומה, כן? כל הציבור. אם אתה תתחיל לתת לציבור הדרכות קיצוניות, כן? אז אתה תהרוס את הציבור. אין בציבור את המנגנון הזה שאתה יוצר תיקון חיצוני קיצוני, ויש איזה משהו פנימי שזה יגיע לאיזון. כי הציבור זה דבר כל כך עוצמתי, שאם אתה תופיע את הצד החיצוני בצורה לא מתוקנת, אז אין מי שישלים, אין משהו שיאזן את הציבור. כשאתה רוצה לעשות עם ציבור תשובה, אתה מהרגע הראשון צריך לוותר על פעולות קיצוניות, ואתה צריך תמיד לקרוא את הקריאה של הדברים המדויקים. אין תשובה שהיא נעשית בצורה החיצונית, הכפייתית. בציבור אתה צריך מראש לבנות את זה בצורה נכונה. אז אני חושב, נגיד כדוגמה לדבר הזה, זה הרב בכמה מקומות הסביר לנו את הדבר הזה, שזה בעצם העניין הזה של הגלות. עם ישראל היה בארץ ישראל. בארץ ישראל, עם ישראל חטא, שמנת עמית הקסיטה, זה לקח אותו למקומות לא טובים, עם ישראל עשה המון המון חטאים. הקדוש ברוך הוא אמר, צריך להמית את העם הזה. הגלות זה לא תשובה. כאילו, זה שעם ישראל הוגלה מן הארץ, פרשת שבוע, כי תבוא, אין הפירוש שיוצאים לגלות ובגלות מצליחים לעשות תשובה. אלא בגלות נפסקים החיים. מפסיקים את היכולת, את הכלים של עם ישראל להמשיך לעשות חטאים. אתם השתמשתם בארץ שלי לעשות חטאים, אני לא משתף את הפעולה איתכם. מפסיק לכם את התזרים המזומנים הזה, את התזרים של הטוב הזה. הוא מפסיק זה. אבל הגלות של העצמה היא גם נפך להיות חטא. אין בגלות יכולת לחזור בתשובה, כי הגלות היא בסופו של דבר דופקת את האומה. הגלות היא גורמת לדבר הזה שנבנים חיים בצורה עקומה, בצורה מקולקלת, בצורה של ניתוק מהחיים ועוד הרבה דברים לא טובים שיש בגלות. אז בציבור, התרופה המרה היא נפכת להיות חטא. מפני חטאינו גלינו מארצנו, ועכשיו הגלות לעצמה היא גם חטא. היא כאילו מצב כזה של עוקם ושאין תיקון. זה. ובאמת התשובה יכולה להיות רק אם אתה תחזיר את הציבור למקום החיצוני הנורמלי, כן? ושם אתה תוכל לעשות את תהליכי התשובה. זה, כלומר, בציבור אין לך את היכולת להיות בטוח בדבר הזה שאתה תעשה תיקון חיצוני בצורה של תרופה מרה, ושזה מול זה ייבנה משהו ישלים את העולם הפנימי. כן, זה מה שהרב אומר, אבל בציבור הזה שייך, כי מי ישלים, על כן יש כוח בתשובה הפנימית של הציבור.